אהלן ליאור, מעניינים.
מה המצב, אלכס? מה הולך?
שמע, מצב קשה, קשה, אתה יודע, לא קל. כולנו עכשיו נראה לי בתקופה לא קלה. אנחנו מקליטים את זה עכשיו, כבר כמה זמן לתוך המלחמה עם איראן? שבוע חמישי?
חודש, כן, לדעתי חודש, משהו כזה, לא?
כן, אתה יודע, חשבתי לפני הפודקאסט וזה, ושמע, היינו פה גם בקורונה, כבר היינו כבר מלחמה קודמת, עוד מלחמה. טוב, העיקר שאנחנו ממשיכים.
כן, לגמרי, לגמרי. תשמע, האמת, הרבה זמן לא הקלטנו. אתה עם ילדים קטנים, אז זה מאוד מורכב, גם, אתה יודע, עבודה, משפחה, זה, הכל מורכב עם המצב הזה, אין מסגרות והכל אצלי. במקרה שלי זה פחות משמעותי, כי אתה יודע, הבנות שלי כבר גדולות, אז זה פחות מורכב, אבל כן, שמע, לא תקופה פשוטה.
כן, שמע, אתה יודע, גם לצאת החוצה, לעשות את האימון, זה כבר לא כל כך טריוויאלי. אתה יודע, בסוף כל אחד בוחר לעשות מה שהוא רוצה וזה, אבל אתה יודע, הרבה עובר לי בראש, תמיד... אתה יודע, יש, אתה רואה את זה בחדשות, תמיד אומרים, טוב, הבן אדם הזה, הוא לא היה במקום מוגן, לא היה, אתה יודע, לא הגיע לממד, ואוקיי, לכן הוא פגע בו הטיל.
כן.
ואז אני אומר, תשמע, אני כאילו לא רוצה להיות המטומטם הזה באיזשהו מקום, שאתה יודע, שסוג של יגידו, אוקיי, הוא לא הגיע למקום, אתה יודע, מוגן, או לא הגיע לממד,
כן.
וכאילו פגע בו טיל, אתה יודע, תמיד אני, אתה יודע, יש לי את זה בראש הזה, אוקיי, את הידיעה הזאת בחדשות, אז אני די, אתה יודע, לא מתרחק יותר מדי מהבית, איזה מזל שקניתי את ההליכון בזמנו, זה מוכיח את עצמו עכשיו, חבל על הזמן.
כן, המסילה, המסילה, ההליכון זה מושג של מבוגרים, אתה עוד לא
שם. נכון, 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 המסילה. וזהו, גם משמע, גם אני יצאתי החוצה, אתה יודע, לרוץ קצת, אתה יודע, גם עם כל המצב וזה. אתה יודע, כי בסופו של דבר קשה, קשה מאוד לשבת תקופה ארוכה כל כך בבית. אני יודע שאתה גם בילית הרבה בחוץ.
כן, כן. כן, אני, אתה יודע, חלק אינדור, חלק אאוטדור. איכשהו באימוני אינדור שלי לא היה לי אזעקות. נגיד גם היום, אתה יודע, התאמנתי אינדור פה באמריקז ספורט אצלנו ביישוב, עבר בסדר, אבל כן, שמע, עוד פעם, זה מורכב. המזל באמת שיש את האפשרות של האינדור, אתה יודע, גם הבריכות, גם המסילות, הטריינר, אתה יודע, זה באמת פתרון. מי שלא יודע להתאמן אינדור, אז זה יותר מורכב, אלא אם יש לו רכבים מוגנים איפשהו רוכב, רץ וכדומה, ו... הדבר אולי הכי מסוכן זה לשחות, לשחות בים, כן? זה נראה לי, אתה יודע, אנחנו רואים מדי פעם כל מיני נפילות בים, ואתה יודע, זה עדף רציני, ואתה יודע, זה לא משחק. ואיך אני אומר, עוד פעם אנחנו מתאמנים לתחרויות שאנחנו לא יודעים אם הם יקרו, אם זה תחרויות בארץ, שכבר התבטלו לי כמה, שהייתי אמור לעשות, ואם זה תחרויות בחול, שהתחרויות אולי מתקיימות, אבל אנחנו לא יכולים להגיע אליהן. אז אני כרגע פספסתי כבר חצי מרתון שהייתי אמור לעשות בקפריסין, ותחרויות פה בארץ שהיו אמור להיות גם מרתון לפני ערים, גם בסוף שבוע קרוב היה אמור להיות איזה קריטריום גרבל, שכמובן לא מתקיים סוף שבוע הבא. ואני מתכונן לתחרות אקסטרה ביוון בסוף החודש, שהתחרות תתקיים מן הסתם, אבל אני לא יודע אם אני אוכל להגיע אליה. אז כמו בקורונה, כמו במלחמות האחרונות, אנחנו מתכוננים לתחרות הכי ברצינות שיש, בשאיפה שנוכל להתחרות בהן באמת.
כן, בדיוק, תודה, ואי אפשר לדעת מה יהיה. ושמע, וזה מבאס, אתה יודע, בסוף באמת... כי התאמנת התקופה, אתה יודע, שוב פעם, לשים הכל בפרופורציות, כן? אתה יודע, יש אנשים שאיבדו את הבתים שלהם, ואתה יודע.
כן.
אבל אני כן חושב שאנחנו גם עושים את הפודקאסט הזה, כדי לתת, אתה יודע, קצת משהו יותר חיובי. אז זה סבבה לדבר על זה. אבל כן, אתה יודע, אנשים התאמנו תקופה רצינית. סתם, אני גם חושב על כל מיני, יש לנו את אלמוג אלעזרי, שאולי גם נזכיר בהמשך, צריך לנסוע לטקסס. אתה יודע, לא יודע איך הוא יכול להגיע לשם.
כן.
תחרות מתבטלות, גם טרי כנרת. באמת מצב שאף אחד לא מייחל לו. אני יכול לספר על עצמי, אתה יודע, לא דיברנו על זה כאן עוד, אבל גם אני כבר מתאמן תקופה, לא לתחרות, האמת, נרשמתי למשהו, לא נרשמתי אפילו. זה יותר כמו, לא יודע, קוראים איזה מסע, מין טרק כזה של 6 ימים בעצם להקיף את המון בלן, 180 קילומטר עם חברים, ושמע, אני גם מתאמן לזה מאוד ברצינות. למזלי זה לא תחרות או משהו, כן, אז בסופו של דבר לא משנה באיזה מצב אתה תגיע, כנראה שאתה יודע, אני אסיים את זה. אבל גם, אתה יודע, זה הרבה ריצות נניח שתכננתי לעשות בשטח, בעליות, בכל מיני מסלולים שעכשיו, אתה יודע, אני לא רואה את עצמי מגיע לשם, אתה יודע, כי לא מיירטים בשטחים פתוחים, אז אתה יודע, זה כל זמן יושב לי פה ראש.
כן.
אז באמת, אתה יודע, המסילה, מזל שיש את המסילה, גיליתי שאפשר לרוץ גם 3 שעות על המסילה. זה לא כיף, אבל אם אין ברירה, אתה יודע, אז אין ברירה נראה לי.
כן, אתה יודע, כמו שאני תמיד אומר, אין מילה כזאת משעמם. אין מילה כזאת. אם אתה מתחיל להשתמש במילה הזאת, כספורטאי סיבולת זה מאוד בעייתי. ואתה יודע, אני תמיד אומר לאנשים, כשאני מתחיל לעבוד עם אנשים, אני תמיד מקשיב ומסתכל כמה הגבלות ומגבלות וחסמים לבן אדם יש, אוקיי? אני אסביר לך למה אני מתכוון. יש אנשים שאומרים לך, שמע, אני פתוח, כל מה שתגיד לי לעשות, אני אעשה, אין בעיה. ויש אנשים שאומרים לך ככה, תקשיב, אני לא אוהב טריינר, אז אני לא אעשה טריינר. אני לא אוהב מסילה, אני לא ארוץ על מסילה. אני לא יודע, לא יודע מה, לרכוב לבד נגש, כאילו אני חייב קבוצה, אנשים וזה, ומתחיל לעשות לך מין, אתה יודע, רשימה כזאת של דברים שהוא לא יעשה, או היא לא תעשה. ואז אתה אומר, אוקיי, זה ספורטאי שהוא מוגבל. הוא, אתה יודע, יש לו המון חסמים, המון מגבלות שהוא שם על עצמו, כי בסוף זה לא דברים אובייקטיביים, זה דברים סובייקטיביים שאתה מחליט. ואז היכולת שלך להתאמן בעיניי היא הרבה פחות טובה. אם אתה מתחיל, אתה יודע, אם אני לא אוהב טריינר, זה משעמם לי, זה רחוק לי, זה ירוק לי וכדומה.
כן, חד משמעית. ועכשיו, אתה יודע, באמת, אתה יודע, אנחנו ממש מוגבלים. אז אתה יודע, באמת ההגבלה הזאת, אני טועה באמת שזה לא משאיר לך הרבה ברירות. בסופו של דבר, אתה יודע, אז אתה כן, אם אתה באמת רוצה לעשות את זה, אין לך ברירה, אתה תהיה חייב לעשות מה שצריך, אני מניח. אבל שמע, כל אחד לוקח את זה, אתה יודע, לאן שהוא יכול או רוצה, אני מניח.
כן, בסופו של דבר זה תלוי כמה זה חשוב לבן אדם. ואתה יודע, אני חושב שלפעמים התקופות האלה, הן גם הזדמנות. לפעמים התקופות האלה שיש לך איזה שינוי, איזה מגבלה, איזה... אתה יודע, משהו כזה כמו שקורה עכשיו, שפתאום כמה שבועות אנחנו בסוג של סגר כזה או אחר, שקצת מזכיר את הקורונה, או באמת, אתה יודע, מלחמות האחרונות, שאתה לא יכול לעשות את הדברים הרגילים. מצד שני, הרבה אנשים נגיד בבית, פתאום להרבה אנשים אולי יש יותר זמן פנוי, כי אתה יודע, הם עובדים מהבית, או דברים כאלה. ואז פתאום, אתה יודע, לפעמים דווקא מתוך זה, אתה יכול ליצור הזדמנויות בעיניי. אני אתן לך דוגמה, סתם דוגמה, אתה יודע, אני חושב שהיא דוגמה מאוד קונקרטית, כי אני מכיר הרבה אנשים שבאמת ככה זה התחיל אצלהם, אבל אפשר לתת עוד הרבה דוגמאות אחרות. למשל, בן אדם שמתחיל לעשות חיזוקים בבית, אוקיי? אומר, אוקיי, אני לא יכול לעשות X, אני לא יכול לעשות Y, אבל אני כן יכול לעשות... קצת חיזוקים, קצת מוביליטי בבית, או לא יודע, יש לי גרם מדרגות ליד הבית, או יש לי גרם מדרגות שעולה הביתה, כן, אם בן אדם גר בבניין קומות, או דברים כאלה, ופתאום מתחיל לעשות דברים שהוא לא היה עושה, אם לא היה קורה המשבר הזה. ופתאום, שנה, שנתיים אחר כך, אולי הוא אפילו ספורטאי יותר טוב, דווקא בזכות זה שהוא התחיל לעשות את הדבר הזה, שאם לא המשבר הזה, הוא כנראה לא היה מתחיל לעשות את הדבר הזה. ושוב, זה יכול להיות חיזוקים, או זה יכול להיות, לא יודע, רוכב שמתחיל לרוץ, כי הוא לא יכול לרכוב, אז הוא אומר, אוקיי, ליד הבית אני יכול לרוץ, ופתאום הוא מגלה שהריצה, גם הוא נהנה מנה, וגם עושה לו טוב לאופניים, וגם, לא יודע, בסוף הוא גם נהיה טריאטלט. אבל אני בעצם אומר, שהרבה פעמים המשברים האלה, עד כמה שזה קלישאתי, הם באמת גם הזדמנות, ואפשר לנצל אותם, אם אתה רגע, אתה יודע, תמיד יש את כמה ימים הראשונים שקצת מתאבלים על המצב וקצת מתבאסים ואולי גם מנסים, אתה יודע, לא לשנות כלום, אלא להישאר, לעשות הכל כרגיל וזה, אחרי כמה ימים, שבוע, שבועיים, אתה מבין שזה לא פה כדי ללכת כל כך מהר, זה קצת פה להישאר, ואתה חייב לעשות טיפה התאמות ושינויים. ופתאום אתה מתחיל לעשות דברים, ואולי בטווח הארוך הדברים האלה יעשו לך שירות מאוד גדול, גם ליכולת שלך כספורטאי, אולי גם לבריאות הכללית שלך, ללונג'יביטי שלך, לא יודע למה, והכל קרה בזכות אותו משבר.
כן, שמע, אני ממש ממש מסכים עם זה, כל מה שאמרת על החיזוקים, גם אני עכשיו, אתה יודע שאני בבית, יש לי הרבה יותר זמן לחיזוקים, ואני גם, זה משהו שממש שמתי לב, כל שמתי לב, כמה אני חלש בדברים מסוימים לצורך העניין, וכמה אני צריך את זה. וכן, שמע, זה הזדמנות להרבה דברים, ואני בטוח להרבה אנשים. נתת כמה דוגמאות, אני אתן עוד דוגמה. יש הרבה אנשים ששונאים לרכב על הטרנר, וזה עוד, אתה יודע, דוגמה טובה, אתה יודע, עכשיו אנשים יכולים לרכב, נניח, לרוב הרבה מאוד על הטרנר. אז כן, ובסוף הם יגלו שהם כן מאוד התחזקו מזה, ויכול להיות מאוד גם התחברו לזה, בצורה שלא הייתה קורית לפני אף פעם. אז כן, אני אחד מה שמעית איתך לגבי זה, ובאמת כל תקופה כזאת, בסוף זה באמת פתח לעוד הרבה הזדמנויות חדשות.
ממש, לגמרי. וגם אני אומר לך, אני עושה עכשיו חיזוקים ממש כי ברמה היומיומית, כאילו, בקטנה, בבית, כן, לא משהו מסובך, לא משהו ארוך, ואני ממש מרגיש שזה עושה לי טוב, כאילו, מכל הבחינות. ושוב, עכשיו, דווקא בגלל שאנחנו כאילו באיזה סוג של השבטה, אז יותר קל לעשות את זה, למצוא את הזמן ואת האנרגיה והכל, ואני מקפיד על זה עוד יותר מאשר ברגיל. אז כן, אתה יודע, כל מי ששומע אותנו ועסוק עדיין בלהתאבל ולהתבאס, מתישהו צריך לעשות רגע את השיפט הזה ואת השינוי הזה ולהגיד, אוקיי, זה המצב, בוא נוציא ממנו הכי הרבה שאפשר, וכן, זה קשה להתאמן לתחרויות שאתה לא יודע אם בסוף תתחרה בהן, או בגלל שהם לא יקרו, או בגלל שהם יקרו ואתה לא תהיה בהן, אם זה בחול, אבל אני תמיד אומר, אני מעדיף להתאמן למשהו שלא יקרה, ולהתבאס שהוא לא קרה, מאשר לא להתאמן, בסוף משהו יקרה, ואני אגיד, אוקיי, אני לא יכול להתחרות בזה, או אני גרוע, כי לא התאמנתי, כי פשוט לא האמנתי שזה יקרה בסוף.
נכון.
אז
אני איתך, אני איתך.
חווינו את זה כבר כמה פעמים בשנים האחרונות, שפתאום דברים, פתאום קרו. תחרויות שכבר היינו סקפטיים, ופתאום הם קרו. אז נכון שעכשיו בארץ התבטלו כל התחרויות, אבל כמו שזה הפסיק, זה גם יכול פתאום להיפתח חזרה, לפחות אולי באזורים מסוימים בארץ, או בפורמטים מסוימים, אז אני ממשיך להתאמן בגדול די כרגיל, בהנחת בסיס שהכל קורה.
כנל, כנל, ואתה יודע, עלי אישית, לפחות אתה יודע, אמרתי שעכשיו אני לרוב רץ, ונניח מאוד רציתי להשתתף בטריק אינרת, אבל בשלב מסוים הבנתי ש זה לא, קשה יהיה לי מאוד לעשות את שניהם בצורה שהייתי רוצה, והחלטתי שאני מוותר על טריק אינרת. אז בקטע הזה האימור הצליח לי.
כן.
אתה יודע.
כן.
כן.
כן. גם אני התכננתי לעשות טריק אינרת, אמנם תכננתי בשאיפה לעשות שם האולימפי ולא את החצי, אבל בוא נראה, אולי נעשה אותו בסוף בסתיו, אתה יודע, עכשיו שהוא זז לסתיו. אבל אתה יודע, יש עוד הרבה זמן ועוד הרבה דברים יקרו עד אז.
בדיוק.
זהו, מה עוד חדש? ראיתי, דיברת קודם על אלמוג אלעזרי, אז קודם כל, אתה יודע, אני חושב שאם בן אדם כמוהו רשום לטקסס, הוא יגיע לשם, כי בן אדם לבד, אם הוא מספיק נחוש, הוא ייסע לטקסס. הוא פשוט ייסע בדרך לא דרך אולי, אבל הוא, אם הוא ירצה, הוא יגיע לשם, אתה יודע, אפשר לנסוע
כן,
לצאת
כן.
מהארץ, גם
נכון,
מנתב"ג
נכון.
וגם, אתה יודע, מהמעברים היבשתיים, אתה יודע, לירדן או למצרים ומשם לחול. תלוי כמה בן אדם חשוב לו התחרות, חשובה לו התחרות וכמה הוא רוצה להגיע. ראיתי שהוא חתם עם גרמין על הסכם חסות חדש, שזה אחלה, וגם עם אוקה להבנתי. אז זה יפה שהחברות הישראליות, או היבואנים, החברות הישראליות מבחינתנו, תומכות בספורטאי כזה. ושמע, אם הוא באמת יתחרה בטקסס, זה יהיה סופר מעניין, כי הולך להיות שם שדה
נכון,
ברמות
נכון.
הגבוהות. זה כבר לא משחק, מה שנקרא, מה שהולך להיות שם. כולל הנורווגים וכולל הרבה מאוד אנשים חזקים מאוד.
כן, אמנם המלחמה אצלנו ממשיכה, אבל בזמן הזה, בשבועות האחרונים, היה כמה תחרויות שראינו ביצועים די מטורפים. הפעם דווקא אנחנו אולי נדבר על התחרויות יותר מאוחר, אז באמת שווה להישאר. אבל קודם כל נתחיל, בוא נדבר קצת על נושאים מקצועיים. אוקיי, אז בית הדבר הראשון, אימונים לבוגרים מול מבוגרים.
כן, כתבתי על זה טור לשוונג, שקיבלתי עליו הרבה פידבקים. בעצם אני קורא בוגרים לכל מי שהוא, אתה יודע, נגיד בגיל 20, 25, ומבוגרים זה מושג גם פלואידי קצת, כזה אמורפי, קשה להגדיר אותו, אבל אני מבוגר, בסדר? אני בן 52, אני לצורך העניין מבוגר, לא מבוגר מאוד, אבל מבוגר, וחבר'ה צעירים, אבל שהם בוגרים כבר, כי הם לא ילדים או נוער, אז זה אני קורא לזה בוגרים. ואתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על זה שכשאתה צעיר, אז יש לך הרבה מאוד מוטיבציה, ויש לך הרבה מאוד אנרגיה, ואתה מאוד חזק, אבל אתה הרבה פעמים עסוק בהמון דברים, כן? אם אתה סטודנט, או שאתה עובד, ואתה מפתח קריירה, ומשפחה, וילדים קטנים, ואתה יודע, כל השנים הקשות האלה, ואז כשאתה אולי עובר קצת השנים הקשות האלה, שהחיים שלך אולי טיפה נרגעים, ואולי גם כלכלית אתה במצב יותר טוב והכל, הילדים גדלים וזה, ואז כאילו יש לך אולי הרבה מוטיבציה, ו... יש לך לא מעט אנרגיה, אבל אתה כבר אין לך את היכולת שהייתה לך פעם. ואז אני הרבה פעמים רואה את זה, שאנשים מנסים להתאמן כמו פעם. עוד פעם, כי יש להם זמן, ויש להם מוטיבציה והכל, וזה לא תמיד עובד טוב. זה לא תמיד עובד טוב. דיברנו קודם כל על חיזוקים קודם, אז אתה יודע, אני תמיד אומר, חבר'ה צעירים, בגיל 20-25, הרבה פחות צריכים את האימוני כוח, את האימוני חיזוק, מאנשים, נגיד, בגיל שלי, כן? 50 פלוס. אני חושב שהאימונים האלה, החשיבות שלהם היא הרבה יותר גבוהה בגילאים מבוגרים מאשר בגילאים הצעירים. ואני חושב שכל נושא העומס וההתאוששות הוא מאוד שונה בין גיל 25 לגיל, נגיד, 50. זאת אומרת, החבר'ה הצעירים, אתה יכול לזרוק עליהם הרבה מאוד עומס, הרבה מאוד ווליום של שעות אימונים, של יחידות אימון ושל אימוני איכות בעצימות גבוהה, והם יהיו בסדר גמור עם זה, הם יתוששו כאילו. וחבר'ה מבוגרים יותר, אם תשים עליהם את אותו עומס, הם לא יעמדו בו. הם גם פציעות, מחלות, אובר טריינינג, הגוף פשוט כבר לא עומד בעומס שגוף צעיר יכול לעמוד בו. ואני חושב שגם אחת הבעיות שגם אנחנו חשופים לזה, שאנחנו תמיד שומעים פודקאסטים, או כמעט תמיד זה עם מקצוענים.
נכון.
רעיונות עם מקצוענים. How they train.
כן, 35 שעות בשבוע.
כן, 35 שעות בשבוע, ואתה יודע, דאבל דרשולד וכאלה, אתה יודע, שני אימוני סף באותו יום, ומלא אימוני איכות, ו... כל אימון שחייה, לא יודע, 5-6 קילומטר, וכל הדברים שאנחנו שומעים. ואז אתה אומר, אוקיי, אני צריך להתאמן ככה, אני רוצה להיות טוב, אני רוצה להיות חזק. אז בוא נניח שגם אם בן אדם יש לו זמן, הסיכוי שזה יעשה לו טוב אם הוא יתאמן ככה, בן אדם מבוגר, כן? לא מישהו בן 20-25, מישהו בן 50, 55, 60, אפילו מגיל 45 ומעלה, הייתי אומר, סיכוי טוב שזה לא יעשה לו טוב.
כן, אלא אם, אני שואל את עצמי, אתה יודע, באמת סתם, בזמן שדיברת, חשבתי על זה, אם באמת היית אתלט כזה, שגם בצעירותך היית מתאמן ככה, בעומסים האלה, אני טועה באמת אם הגוף שלך זה משהו שהוא יחזיק קצת יותר טוב גם שאתה יותר מבוגר. זה גם משהו ש... אתה יודע, שאלה.
קשה לענות על זה כי קשה לעשות מחקר מדעי, אתה יודע, שיבחן את השאלה הזאת בצורה
נדע עוד כמה שנים. אתה יודע, כן. הסתכלות על ה...
לא, אבל אני יכול להעיד על עצמי, כי אתה יודע, אני בספורט סיבולת, אני יכול להגיד מאזור שנת 98-99 כזה, זה כאילו כבר מתחיל להתקרב לאזור ה-30 שנה. אני לא יכול לעשות מה שעשיתי פעם, מבחינת ווליום, מבחינת עומס, מבחינת כמות אימוני איכות שעשיתי פעם, אני לא יכול. השאלה היא, האם אני צריך? זאת אומרת, עובדתית אני לא יכול. היתרון הוא שאולי במידה רבה אני גם לא כל כך צריך, כי... העומק שצברתי כל השנים האלה, יש לו המון משמעות. אתה מבין, כל המערכת מתפתחת מאוד, גם המערכת העצבית, גם המערכת השרירית, המערכת לב ריאה, ואז אתה כבר מגיע לאיזשהו כושר כזה, לאיזושהי פלטפורמה כזאת, שהיא מאוד מאוד טובה. אז בוא נגיד שאם פעם, לא יודע, הייתי צריך X שעות או X ווליום כדי להתאמן טוב נגיד לתחרות, אז היום אולי אני יכול לעשות זה בווליום הרבה יותר נמוך, ועדיין להגיע מוכן טוב לתחרות. אז גם אני לא יכול כבר להתאמן כמו פעם, אבל גם אם הייתי יכול, אולי אני כבר לא צריך, כי הגוף כבר הרבה יותר יעיל והרבה יותר, אתה יודע, צוואר עומק, שיש לו המון משמעות. אני תמיד אומר שכשאתה מתכונן לתחרות, הדבר הראשון, שחשוב זה העומק שאתה מגיע לתקופה של המאני טיים של ההכנה. בוא ניקח נגיד, לא יודע, 3-4 חודשים מאני טיים הכנה לתחרות. סבבה, אני לא מזלזל, יש לו הרבה חשיבות למאני טיים, לתקופה הזאת. אבל מי שמגיע עם עומק טוב של שנים של אימונים, הוא מתחיל את התקופה הזאת של ההכנה הספציפית לתחרות של 3-4 חודשים, במקום הרבה יותר טוב ממי שאין לו את העומק הזה.
כן, כן, ברור.
ולזה אני מתכוון, ולכן אני מפריד רגע בין בוגרים למבוגרים, וגם כשאני מאמן אנשים, אני משתדל שהאנשים הצעירים, החבר'ה הצעירים, במיוחד מי שצעיר וכבר כן צבר איזה לפחות 2-3 של אימונים והכל, יעשו אימונים שהם הרבה פעמים יותר קשים, יותר חזקים, בעצימות יותר גבוהה או יותר סטים, בזמן שהמבוגרים עושים קצת פחות. כי שוב, הם כבר פחות יכולים לעמוד במה שהצעירים
שבעיקר יכולים אני חושב שהבעיה היא כאן בסוף, זה לא מה שעושים באותו רגע, אלא יותר ההתאוששות נראה לי, לא? הבעיה הכי גדולה כאן זה ההתאוששות, וכמה זמן באמת לוקח להתאושש מאימון שכזה, גם אם תצליח לעשות אותו לצורך העניין.
שוב, זה גם וגם. לפעמים, אתה יודע, החבר'ה הצעירים יכולים לעשות יותר באימון, יותר סטים, יותר שעות, או בעצימות יותר גבוהה, וגם בעומס מקרו, כמו שאתה אומר, של העומס השבועי, או העומס החודשי, או דברים כאלה. זה גם קשור לפעמים לטייפר, אתה יודע, החבר'ה צעירים לפעמים צריכים פחות טייפר, או טייפר יותר קצר, יותר אינטנסיבי, וחבר'ה מבוגרים צריכים קצת יותר לנוח, להתאושש וזה, כדי להגיע טוב לתחרות. אז יש פה הרבה מאוד ניואנסים, וזה שוב גם מאוד אישי, אבל בוא נגיד שכהכללה, אני כן עושה הפרדה בין צעירים בוגרים לבין מבוגרים, אוקיי? ששוב, מבוגרים זה מושג קצת קשה להגדיר ממתי בן אדם נחשב מבוגר, אבל בוא נגיד שמגיל 45, 50, 55, זה כבר בטוח, הוא עובר לקטגוריה של המבוגרים, שאז צריך הרבה יותר להיזהר עוד פעם, גם פציעות, אובר טריינינג והכל.
כן, אז אתה אומר שהשבוע אני פחות מ-45, אני יכול לתת את ה-35 שעות.
אתה בטוח. כן. אתה עוד יש לך כמה שנים עד 45, רק חגגת 40.
בואו נחזור לדבר קצת על תחרויות, ושמה, לא היה משעמם. נדבר גם על אופניים, גם על טריאטלון, בואו נתחיל מאופניים, כי זה הקודם. מילאן סן רמו?
כן, שמע, היה וואו. אני ישבתי, ראיתי את זה. היה קשה להתנתק מהמסך. בסופו של דבר, פוגצ'ר ניצח את פיטקוק בחצי גלגל, אחרי שוונדרפול התפרק באחת העליות האחרונות. אחרי שכמה דקות קודם לכן, פוגצ'ר התרסק ואיבד את הדבוקה, ועשה גישור מטורף, ושוב, בסופו של דבר הם נשארו הוא ופיטקוק, והוא ניצח. אני חשבתי לפני המרוץ הזה, שפיטקוק ינצח. אוקיי?
וואלה, כן. למרות...
פיטקוק הוא... אני אגיד לך למה, משתי סיבות. א', הוא בכושר מטורף, פיטקוק. אני גם חושב שהוא יתבגר. חוץ מזה, שאחד הדברים במילאן סן רמו זה שיש ירידה מאוד טריקית עד הישורת האחרונה לקו סיום. וחשבתי שבירידה הזאת הוא פשוט יכול לברוח לכולם. אבל פוגצ'ר ירד את הירידה הזאת מטורף, הוא הוביל את פיטקוק בירידה. והיו אפילו קטעים שהיה נראה שפיטקוק קשה לו להישאר עם פוגצ'ר בירידה. מסתבר שפוגצ'ר פשוט די גר בירידה הזאת בחודשים האחרונים. הוא למד את התחרות ממש טוב, במיוחד את המקטע האחרון, ועלה וירד את הירידות האלה כמה פעמים, ופשוט ניצח את התחרות, והייתה, בעיניי, הייתה אחת התחרות אופניים הכי מרתקות שהיו בשנים האחרונות. ונדרפול, שהוא גם בכושר מדהים, דעתי שבוע לפני כן היה מרוץ אחר, אני כבר לא זוכר, מרוב מרוצים, אבל שם הוא נתן איזה לחיצה, אני חושב שזה היה בפריז ניס, הוא נתן איזה הובלה של 30 קילומטר באחד הסטייג'ים, ודעתי קצת אולי הרג את עצמו.
כן, לחיצה אחת יותר מדי.
כן, נראה ככה, אבל תשמע, זה נראה ששלושתם בכושר יוצא דופן. אתה יודע...
למרות שעדיין פוגצ'ר קשה היום... כבר, איך אני אגיד את זה? קשה שתהיה תחרות מרתקת היום?
תקשיב, סקסס הרוכב של דקטלון, הצעיר, הילד, הוא, אני אומר לך, הוא נותן לו פייט. הוא מתחיל לתת לו פייט, כאילו, הוא מתחיל לזנב בו, ולדעתי יש מצב שיהיו כמה הפתעות השנה. אוקיי? או לפחות יהיה קצת פייט, כאילו, זה לא יהיה סולו כל הדרך.
כן, אני מקווה, אני מקווה, אתה יודע, זה, אנחנו, נהיה לי, צריך את זה, הענף צריך את זה. קשה שיש מישהו כל כך דומיננטי כל כך הרבה זמן באיזשהו מקום.
נכון, נכון. תשמע, יש לנו פרי רובה עוד מעט, ואחרי זה ג'ירו, ותשמע, אם לא יהיו יותר מדי פציעות, שבינתיים נראה שכולם בסדר, תהיה עונת אופניים, וואו. כן. מדהימה בעיניי, כאילו מרתקת.
כן, יש למה לחכות. אוקיי, טריאטלון, איירומן ניו זילנד, זה כבר היה כבר לפני כמה שבועות, אבל עדיין כדאי לציין.
כן, תשמע, יש כמה ספורטאים שאנחנו עוקבים אחריהם כבר כמה שנים, צעירים, חצופים, קצת שחצנים לפעמים, שהרבה מהם גם הגיעו מריצה. ואחד מהם זה טרבר פולי, שהוא מין קרנף כזה, לא נראה כזה, נראה קצת שונה מבחינת המבנה שלו, נראה קצת פלח כזה, בחור גדול, אבל רץ ממש טוב, בא מרקע של ריצה, ובשלוש שנים האחרונות כל פעם כזה, הוא הדבר הבא, הוא הדבר הבא, וכל פעם קורה משהו.
כל פעם משהו, כן. או מתרסקות, כן. או כל פעם איזה באמת בעיה אחרת.
כן, ומנטלי קצת, ותקלה באופניים, ובהוואי הוא התרסק, בסוף הרכיבה, לפני הריצה. ואנחנו כל פעם כזה בין ייאוש לתקווה איתו. הוא ניצח את לייק פלאסיד, שנה שעברה, עשה תחרות מדהימה. ומאז הוא הרבה זמן כזה מדשדש, ובניו זילנד הוא ניצח בגברים.
כן, סוף סוף.
כן, כן.
כיף לראות, כי אתה יודע, כמו שאמרת, כבר תקופה, אנחנו מחכים לראות, אתה יודע, שהוא נותן כזה ביצוע, כי הוא כל פעם כל כך קרוב, כל כך קרוב, ומשהו קרה. ואתה יודע, אני חושב החוזקה שלו זה הריצה שלו בסוף. וזהו, סוף סוף הוא החזיק את זה עד הסוף. הייתי אומר במקום מסוים שאולי שדה המתחרים לא היה, אתה יודע, בין מהחזקים שאנחנו מכירים, למרות שבלומנפלד היה שם, כן?
כן.
אבל אם אתה מסתכל ככה באופן כללי, וגם אנשים שסיימו איתו, הם בדרך כלל לא מסיימים כל כך קרוב לפודיום. אגב, מט הנסון מקום שלישי.
בין 41.
כן, כן, כן. סוף סוף, וואלה, אני מזה שמח בשבילו, כי באמת גם הוא הרבה זמן ככה פחות יצליח להתדרג ככה. אז זהו, שמע, אני רק באמת קווה לראות עוד מטרבור עוד, אתה יודע, עוד ביצועים כאלה, כי אני חושב שיש כאן עתיד. כמו שאמרנו כל השנים האלה, אני הוא עדיין מאוד צעיר דעתי, וזה לא הסוף.
לגמרי, לגמרי. ותשמע, בנשים גם הייתה את קייט מתיוס, שהיא פשוט הייתה דומיננטית וניצחה לצורך העניין די בקלות. עשתה ביצוע מאוד יפה. ותשמע, הייתה פתיחת עונה מעניינת של הסבב של הפרו-טור, של האיירומן. ואמרת בלומנפלד, אז הוא סיים לדעתי שישי, היה לו תקלה באופניים, והוא הקיא עוד פעם.
כן, הוא היה קצת חולה, הבנתי משהו בסגנון.
כן.
כן, עדיין מקום שישי, אבל המקום השישי לדעתי, זה נותן לו את הוולידיישן בעצם לתחרות בקונה, נכון? לדעתי זה עדיין נותן לו את הכרטיס לשם, לא?
כן, כן, הוא רק היה צריך לעשות, לסיים איירומן כדי לקבל את הוולידיישן. זהו, ואז שבוע אחרי זה היה חצי בג'ילונג, שזה גם באוקיאניה ובאוסטרליה, בוויקטוריה, שזה משהו כמו שעה וחצי נסיעה ממלבון, ושם הייתה תחרות, בגברים הייתה תחרות מהטובות שראינו אי פעם.
כן, כן. אידן ויילד, ילה גיינס, בערך בוא נגיד, הכי חזקים שיש, לפחות במרחק הזה, גם לא רק במרחק הזה, אז היה באמת תחרות סופר מעניינת. לא יודע אם ישר לצלול לסוף, אתה רוצה להוסיף עוד משהו לתחרות לפני שנגיד מה היה?
לא, תגיד מה היה, כי זה בסוף
כן,
מה שהיה מעניין.
כן, אז בעצם בלומי, שכבר לא היה חולה, בסופו של דבר ירד לריצה, אמנם אחרי אידן ויילד ויאלה גיינס, אבל בעצם תפר את שניהם, שזה משהו שבאמת, אם היית אומר לי מראש, שמישהו עוקף את אידן ויילד, שהוא כרגע בעצם, בוא נגיד, אני לפחות בסבב של הטי 100, אין לו בכלל מתחרים, לא יודע, הוא משאיר את כולם מאחור בהרבה, אז בלומנפלד עקף אותו, ובעצם רץ ב-906, חצי מרתון, אחרי הכל, אתה יודע, השחייה, הרחיבה. וואו, שזה תוצאה. גם אתה יודע, הוא נראה, הוא עדיין במבנה היותר הזה שלו, כן? לא הבלומי שהיינו מכירים מפעם. ואני חייב להגיד שזה גם ימשיך איתנו הלאה, לתחרות הבאה שאני מדבר עליה, אבל גם הסגנון שהוא מחזיק לאורך כל הריצה הזאת, אני לא ראיתי הרבה פעמים משהו כזה, שבמשך 21 קילומטר הבן אדם נראה מדהים.
כן, שמע, הוא היה נראה בלומי של הימים הכי טובים שלו.
כן.
פשוט היה נראה מפלצת, בריצה. הוא היה נראה שהוא רץ בכוח, שהוא רץ חזק, ואמרתי, בוא נעמה, איך הוא לא מתפרק? והבן אדם לא מתפרק.
לא מתפרק. הוא גם בשלב מסוים, הוא לא נראה כוח. בשלב מסוים, בסוף הוא כבר באמת סבל, אבל שמע, הקצב הרגליים, הטכניקה, איך שזה נראה מהצד, וואו, וואו, באמת, אתה יודע, אנחנו יש אמיתי דין ווילד, ובאמת, מתחיים בכזה קליבר, ואז אתה יודע, אתה רואה שהוא כיף אותם ככה, זה פשוט היה מדהים לראות, ואתה יודע, זה ישר זורק אותי גם לזה, אתה זוכר שדיברנו מתי, אני לא יודע אם זה היה שנה או שנה שעברה כבר, אז היה להם את אולף עוד כמאמן, היה לו מאמן, והיה הרבה דיבורים על זה שבלומנפלד יעבור לקבוצת אופניים, כן. שהוא בכלל יעזוב את הטריאטלון. אני מה זה שמח שהוא לא עזוב את הטריאטלון.
לגמרי.
אז כן, ואז וואו, זה באמת הייתה תחרות בג'י לונג.
בנשים, קייט מתיוס ניצחה, שוב, עשתה תחרות סולידית, רצה לא משהו, ולא ברור כל כך אם היא הייתה, כי היא ראתה שיש לה פער, או שהיא כבר הייתה מפורקת, נראה לי שהיא שילוב של השניים. כי בעצם התחרתה 6 ימים אחרי...
כן.
אחרי שהיא בניו זילנד.
כן, וגם שוב פעם, גם לה נראה לי לא היה יותר מדי תחרות, ובכלל, משהו עם הלא יותר מדי תחרות עד עכשיו, בכל הפתיחת עונה שראינו בנשים, זה מוטיב חוזר כזה מבחינתי. משהו שם לא יודע, לא כל השדה שם, תמיד יש מישהי מאוד דומיננטית, מישהי מאוד קרוב אליה, ואז כל השאר הרבה הרבה מאחור, שזה לרוב עושה את החוד די משעמומות, לפחות עד עכשיו בנשים, לא ראיתי משהו יותר מדי מבריק.
אז בואו נדבר על אושנסייד, תחרות שהייתה חצי שהיה בארצות הברית, בעצם תחרות שעד השנה הייתה נחשבת לתחרות הלא רשמית של פתיחת העונה של המקצוענים. בזמנו, אם נלך אחורה, אז קרייג אלכסנדר וקריס ליאטו היו מתחרים שם תמיד, ואחרי זה פרודנו וסנדרס, ואילו זה תמיד היה התחרות שכאילו החצי הראשון של העונה שהוא מתחיל להיות מעניין. והשנה הגיעו לשם המון גברים חזקים, ובנשים... בואו נתחיל מהאנשים, הגיעו טיילר ניב, שהיא מהטובות ביותר בעולם, וסולווג לופסט, שהיא אלופת העולם באיש ברזל. כרגיל, טיילר שוחה עם הראשונות, רוכבת מדהים, ושורדת בריצה. Good enough, מה שנקרא.
אני יודע שאתה אומר שורדת. לא יודע, אני הרגיש לי שהיא לא נתנה שם הכל. לפחות בתחרות הזאת.
כן.
מהצד זה לא נראה לי, למרות שסולוויג מאחורה בשלב המצומת, אתה יודע, התחילה לצמצם, אבל דעתי, אם טיילר הייתה עכשיו באמת בשיא שלה, אנחנו לא היינו רואים את זה. אני אגיד לך את האמת, לקראת הסוף אני כבר חיביתי את זה, כי לא יכולתי לראות. כן. קצת עצבן אותי באיזשהו מקום.
מה עצבן אותך? תסביר.
אני מרגיש... קודם כל, החוסר תחרות, שמה, אני כן אולי יכול להבין במקום מסוים, אתה יודע, נכון, היא במקום ראשון, אנחנו יודעים כמה היא חזקה באופניים, אף אחד שם באמת לא יכולה להגיע אליה באופניים, היא פתחה פעם מאוד רציני, בשם סיום, דעתי, היא פשוט החליטה שהיא, אתה יודע, צריכה לסיים את זה במקום ראשון, לא צריכה להרוג את עצמה, וזהו, דעתי היא קצת הורידה שם, לא משנה מה היא תגיד אחרי זה, אני פחות, אתה יודע, ככה זה נראה בשידור, אתה יודע, זה לא נראה, אני יצא לראות אותה בהרבה תחרות אחרות, ופה הייתי מאוכזב מזה קצת. אני כן חייב להגיד, לציין את סולוויג דווקא, ששמע, היא, בוא נגיד ככה, היא לא הספורטאית הטיפוס שאנחנו מכירים, דיברנו כבר על זה כאן, היא דעתי גם מחת הגודל שלה והמבנה שלה מתאימה יותר לתחרויות מרחק ארוך, אבל וואלה, היא רצה פה כמה? שעה 14.
תקשיב, וואו. היא רצה כמו הגברים, כן. כמו הרבה מהגברים. סתם, שתבין, שחר סגיב עשה חצי שנה שעברה, הוא רץ שעה 14.
וואו.
אוקיי?
זה באמת רמה אחרת, והקטע, בגלל כאילו, המבנה והגודל שלה, מהצד בצילום, לפעמים זה לא נהיה כזה מהר. אבל שמע, שעה 14, כן, זה באמת, אולי רק בגללה אני מתבאס שלא סיימתי לראות את זה, אבל פשוט הייתי עצבני בשלב מסוים.
כן.
כן, אבל כן, אז זהו, ושמע, פה זה הייתה תחרות באנשים, אחרי זה כבר היה שם פער די גדול.
כן, כן.
כאילו, בכלל, אף אחת, בוא נגיד, לא הייתה בתמונה, אני כבר לא זוכר באמת כמה השלישית סיימה, אבל יש איזה חוק שצריך להיות בטווח של כמה אחוז, 7%, לא זוכר, 5% מהמנצחת כדי לקבל את הכסף. אני טועה אם הם היו בפער הזה.
כן, כן. שמע, אני אגיד לך, בנשים יש 5-6 נשים ממש חזקות, ואז יש פער. בגברים יש עומק יותר רציני של גברים מאוד חזקים. בוא נגיד, יש 20 גברים, שאתה אומר, שמע, הם בחלק העליון יכולים להיות בתחרות נתונה, כאילו. בנשים אין כל כך הרבה נשים חזקות בענף, וזאת האמת, אתה יודע.
כן. כן, ואני... לגבי, אני מסכים מאוד לגבי זה. בואו נחזור לתחרות הגברים, שהייתה הפעם הרבה יותר מעניינת, ואפילו היה לי יותר מעניין מג'י לונג הפעם, כי פה באמת היה שדה... אמנם לא היית פה אידן ויילד ויילה גיינס, אבל היית פה את שומברג, שגם זה מתחרה שאנחנו מאוד אוהבים, שתמיד, אתה יודע, הוא גם שוחה מדהים, גם רוכב מדהים, וגם רץ מדהים, שדי, אתה יודע, בהתחלה תמיד מפרק בטירוף, ותמיד אנחנו טועים באיזה שלב הוא ידח, כי הוא תמיד בסוף דורך. והיית כאן את סם לונג, אני חושב שאולי הכי הפתיע מבין הגברים, ששחה את השחייה הכי טובה שלו אי פעם. הוא יצא כן. ביחד, אגב, עם גוסטה וידן, אני חושב, מהשחייה. בעצם בסוף הרכיבה עבר להובלה, ובעצם די ירד עם שומברג ביחד מאופניים, נכון? או שקצת לפניו.
כן, כן.
ושמע, ובסוף גם כאן, כמו בתחרות הקודמת, זה הוכרע בריצה, אבל שמע, אמרת, הזכרת איזה מתחרים היו כאן, ובוא נגיד ש... היה כאן שלוש אלופי עולם לשעבר, נכון? בלומנפלד, קספר, גוסטב. היה כאן עוד הרבה רצים חזקים, וגם מתחרים מה, בוא נגיד ככה, מהטופ 10 בקונה.
כן.
כל המי ומי. ובסוף, שוב פעם, בלומי מגיע, ושוב פעם סוחף אותם בריצה.
כן.
ריצה מדהימה. כאילו הוא פשוט לא עוצר, לא עוצר, כמו מנוע שדוהר, ושוב שלב לא דוהך, ואני חייב להגיד שיש משהו, אני חושב, שגם בתחרות האלה, עם השנים, שגם הוא איפשהו יתבגר, כי כאילו זה הרגיש לי שבנייך באופניים, אני לא יודע, אולי הוא פשוט לא שם עדיין, אבל כאילו הוא מראש הוריד, הוא מראש יודע שהוא צריך פער נניח של כמה דקות מהראשונים, כי הוא יודע שהוא רץ יותר טוב מהם, והוא מספיק בטוח בעצמו, לא לפרק את עצמו ברכיבה, לרכב קצת יותר מאחור, אתה יודע, והוא יודע שהוא ירד מהאופניים ושהוא יצליח לתפור אותם, ובשביל זה צריך ביטחון עצום.
אז זאת השאלה באמת, האם הוא קצת מתפרק באופניים, לא מחזיק איתם, או שהוא קצת משחרר, אתה יודע, אני חושב שזה... גם זה וגם זה.
כן, למרות ש... תראה, אני לא יודע, אנחנו נדבר עוד מעט על ה-20 מטר, כן? ברכיבה, כאילו המרחק של הדרפטינג, אם זה משפיע פה גם, אבל תקשיב, באיזשהו שלב בריצה נראה לך שהוא היה קרוב להתפרק? אני אשאל אותך ככה.
לא, אבל יכול להיות שבאופניים הוא קצת דוח, ואז בריצה הוא מתאושש, אבל הוא... באופניים, אני לא בטוח שהוא כזה רוצה לשחרר אותם. לא בטוח שהוא אומר, לא משנה, אני אתן להם דקה שתיים, במילה אני תופס אותם. אני לא יודע, נראה לי שהוא דורך, שהוא קשה לו להחזיק.
אבל שוב פעם, זה טקטיקות, אתה יודע, ואנחנו אולי נדע עוד כמה שנים, אבל כרגע אני לא מאמין שבאמת נדע. אבל שוב פעם, הוא תופר פה ריצה של 1.06 גבוה, שזה נהיה לי שבוע מהתחרות הקודמת. כמה
כן,
זמן עבר?
מג'ילונג, כן,
מג'ילונג. וג'ילונג זה בניו זילנד?
אוסטרליה.
אוסטרליה?
כן.
והתחרות הזאת באושינסייד זה בארצות הברית, אז גם רק, אתה יודע, הטיסה, אתה יודע, הג'טלג, אתה יודע, להתרגל למקום, ועדיין, אתה יודע, לעשות כזה ביצוע, וואו, זה כאילו, הבן
חייזר,
אדם בלתי
מנוחה. הוא חייזר, חייזר.
כן, 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 זה וואו. שמע, היה שם גם עוד כמה מתחרים. טוב, קספר סיים שם שלישי, לקראת הסוף ממש, אני חושב זה היה, לא יודע, ממש בקילומטר האחרון יחסית, הוא תפר שם את סם לונג. שמע, כן. שראיתי שהוא תפר את סם לונג, הייתי מה זה התבאסתי, באמת, אני חושב שאפילו, אתה יודע, הייתי כל כך בועס, אשתי אמרה לי, מה יש לך, מה קרה, מה קרה, למה אתה מגיב ככה? שמע, כל כך רציתי את זה בשבילו, אבל טוב, זהו, אז באמת קספר סיים שלישי, אחרי שהוא גם חזר מפציעה, ובאמת, מי עוד היה שם?
יונה סיים שני בפער קטן מאוד מבלומי. כן, אתה יודע, בסוף כן. הוא סיים איזה חצי דקה אחרי בלומלפלד.
כן, שזה גם מדהים, שגם, שמע, גם, גם כאן זה שיפור, אתה יודע, אנחנו רגילים שהוא מתפרק כבר בחצי, אתה יודע, להחזיק ככה תחרות, ושמע, הוא צעיר מאוד יחסית, אז ממנו אני בטוח שעוד נראה הרבה ביצועים מטורפים.
כן, 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 אז הזכרת את קספר, אז בוא נגיד רגע מילה, קספר עבר לנעליים של סלומון, שזה מעניין, כי אנחנו מכירים את סלומון בתוך חברה של נעלי שטח, נעלי ריצת ערים, שטח, אתה יודע, מאוד מפורסמים בקטע הזה באירופה, אתה יודע, במיוחד בצרפת, אבל בכל אירופה, וכל התחרויות של ה-UTMB וזה, אתה יודע, הם מאוד חזקים בכל הנעלי ריצה, וציוד ריצה, וווסטים וזה, ועכשיו הם לקחו גם את קספר, עם דגם כביש האס-לאב שלהם, וגם את מר ג'ונלין פייר, שהגיע אז רביעית באליפות העולם באיש ברזל בניס, שהיה אז בנשים, ועוד ספורטאית שאני לא זוכר את השם שלה כרגע, שאני לא, גם לא כזה מכיר אותה, ובעצם החליטו להיכנס לעולם הזה של הכביש, וטריאטלון והכל. ואם כבר הזכרנו נעליים, אז קייט מתיוס עברה מאסיקס לאון,
כן.
שזה היה מאוד מפתיע.
כן, אני מסכים. און, אני רואה אותה כרגע כחברה של הנורווגים בטריאטלון. אתה יודע, הם כולם עם און, אז גם, האמת שיותר מפתיע אותי המעבר עם סולומון, כי אתה אומר, אוקיי, מה הקשר? נכון? ממתי סולומון משקיעים בטריאטלון?
כן.
אז באמת, אין לי תשובה עדיין. אבל אולי נבין בהמשך. היום בדיוק, האמת שקראתי בדיוק על הדגם הזה של הנעליים שהוא רץ. אז כן, מגניב. אבל יפה, הוא פשוט, אתה יודע, אנחנו רואים את בלומי תמיד, אתה יודע, מאוד בולט כזה, מאוד אוהב את המצלמות, גם את גוסטב, מרצים צחוקים. קספר הזה תמיד יותר שקט, פחות בולט. אבל כן, שמע, אלוף העולם, כן?
כן, אלוף העולם המחיים.
כן, אז בהחלט השקעה שווה מבחינתם.
לגמרי, לגמרי, לגמרי. ואמרת קודם על ה-20 מטר, אז אולי זה הזמן לדבר על זה. וגם לדבר אולי על ההשפעה של זה, כן. על התחרויות. בעצם איירומן החליטו שהחל מהשנה, מרחק הדרפטינג בתחרויות למקצוענים, עלה מ-12 מטר ל-20 מטר. ונראה שזה משפיע על התחרויות, להערכתי, וגם, אתה יודע, שמעתי קצת הפודקאסט של פרוט ריי ניוז, ומרק מתיוס דיבר על זה, שאולי זה דווקא מייצר זמני ריצה יותר מהירים, כי הרכיבה היא יותר יציבה. כי כשהם רוכבים במרחק קצר, יש הרבה יותר דינמיקה, הרבה יותר לחיצות, התקפות ועקיפות, ודווקא כשהם רוכבים במרחקים יותר גדולים, אולי הם רוכבים יותר סטדי, ובגלל זה הריצה דווקא היא יותר מהירה. נראה שהריצות בתחרויות הראשונות היו מאוד מהירות.
על פניו, כן, זה נשמע הגיוני, וגם אתה אומר, אוקיי, אתה גם כל אחד בסוף, אני חושב שכאילו גם ירצה לשפר גם את הריצה שלו, אז אולי גם משקיעים יותר בריצה. אבל אני אגיד לך מה, אני לא יודע אם עד עכשיו ראינו מספיק מקרים מייצגים, של משהו כזה, כי באמת העונה רק נפתחה, ובואו רגע נזכור שאני חושב שבזינוק עכשיו של ה, אתה יודע, של האושנסייד, היה בפרו, אני חושב איזה 70 גברים.
כן.
אתה יודע, אז, נכון, זה 20 מטר, אבל יש שם 70 איש. אתה יודע, נכון, לא 70 יצאו מהמים, אבל עדיין זה הרבה מאוד תנועה על הכביש, גם בואו נזכור את האופנועים, אז אני חושב שזה מוקדם מדי עדיין לדבר אולי על ההשפעות. אפשר, אתה יודע, להניח וזה, אבל כן, אתה יודע, יכול להיות. אני חושב שפשוט ייקח עוד זמן עד שבאמת, אתה יודע, נראה את באמת ההשלכות של זה.
כן, כן, כן. אבל בוא נעקוב, בוא נראה מה יהיה בטקסס, שזה מסלול סופר מישורי ואיך זה ישפיע על הרכיבה וגם על הריצה, ובוא נראה אם יהיו פנלטי, ואתה יודע, איך זה, כי בטקסס תמיד היו פנלטי בשנים האחרונות.
כן. ועכשיו, אני חושב שגם הם כולם יהיו גם עם הרייס ריינג'ר, נכון? עם המערכת הזאת של ה... גם עכשיו הם היו איתה. אז כן, יהיה מעניין, וגם בטקסס יהיה חתיכת שדה מתחרים, גם אמרנו אלמוג אלעזרי גם כמובן, אבל גם בלומי יהיה שם, גם כל הנורווגים לדעתי, גם שוב פעם כל המי המי, וגם פטריק לנגה אחד, שגם אגב מעניין אותי מה עושה כל התקופה הזאת, כי אני מגיש שיש לו איזה קוף שיושב על הכתף.
כן, שמה, אני מעריך שזה העונה האחרונה שלו, אבל בוא נראה, אתה יודע, בוא נראה כן. מה יהיה.
אוקיי, דיברנו, פשוט יש לי הרבה הפקות ככה מ-Oceanside, דיברנו על הכי טובים, בוא נדבר גם רגע על האנשים אולי שהתאכזבנו מהם, ואלה שציפינו מהם ליותר. ואולי זה גם יחבר אותנו גם לנושא הבא שאנחנו רוצים לדבר עליו. אז קודם כל, יש את גוסטב, גוסטב אידן, שהזכרנו בהתחלה, שהוא גם אלוף עולם לשעבר, שנראה שהוא מתקשה לחזור.
כן.
גם לצאת עם סם לונג ביחד מהשחייה, זה לא משהו שהוא רגיל. אגב, לדעתי הוא היה שוחה יותר טוב טוב מבלומי בעבר, לא? אני פשוט זוכר שהוא היה שחיין יותר טוב.
כן, כן.
הוא היה עושה יותר טוב, הכל. בוא נגיד, זה תחילת עונה לא אופטימלית בכלל בשבילו, ובאמת מעניין אותי לראות איזה פער או מה, אתה יודע, כמה הוא צריך להשתפר באמת עד אליפות העולם בקונה.
יש עוד הרבה זמן, וגם שנה שעברה הוא היה ממש לא משהו בתחילת העונה, הוא רק חזר אז, ובסוף ראינו איך זה נגמר בניס. הוא היה בקדמת התחרות וסיים על הפודיום והכל.
נכון. ויש עוד מתחרה שאנחנו מאוד אוהבים, וגם דיברנו עליו הרבה בעבר, ליאון שוואליר.
כן.
שגם כאן הביא ביצוע בכלל או לא משהו. סיים הרבה מאחור, וזה בדיוק מחבר אותי לנושא הבא שרצים לדבר עליו. בחורים כמו ליאון, שבוא נגיד שזה מישהו שסיים, כמה הוא סיים באליפות העולם פעם קודם? במקום רביעי?
לדעתי הוא סיים כמה פעמים טופ 5 באליפויות עולם, גם בסנט ג'ורג', גם בהוואי וגם ב... לא, בניס אולי לא, אבל
הוא... הוואי הקודם בטוח, כן. הייתי במקום 4.
אגב, הוא ממש לא טוב בחצאים, הוא אף פעם לא טוב בחצאים.
כן, אבל ממש לא טוב.
כן.
כאילו, זה הפער, הוא פשוט כל כך גדול, ולראות אותו ככה בתחילת עונה, גורם לי לחשוב מה יהיה.
כן, אז אתה יודע, אני חושב שהוא התחיל לדבר על זה לאחרונה, על זה שיש לו הרבה קשיים מנטליים. הוא תמיד נראה טיפוס מוזר כזה, הוא מין חצי צרפתי, חצי אנגלי כזה. אני חושב שהוא צרפתי, אבל שבעצם גר באנגליה, ואני חושב שהוא גם מייצג את אנגליה בתחרויות, אבל ומתאמן אצל מאמן אנגלי גם לדעתי. והוא התחיל לדבר על זה לאחרונה, שיש לו קשיים מנטליים, בעיות מוטיבציה, והוא לא מוצא את עצמו, וזה היה מעניין לשמוע את זה. שמעתי את זה רק לאחרונה ככה, קצת ברעיונות שהוא עשה, וזה חיבר אותי ישר לעוד מישהו שאנחנו מאוד אוהבים, שאני כבר כמה שנים אומר, שמבחינת פוטנציאל פיזיולוגי, אני חושב שהוא יכול להיות טופ. ממש טוב, כן. כאילו, יכול להיות פודיום באליפות העולם באיש ברזל, בן אדם שגם סיים פה שני באיירומן טבריה, קוראים לו דניאל בגארד, הוא קרנף, הוא שוחה מעולה, רוכב מעולה ורץ מעולה, והוא היה הבטחה מאוד גדולה לפני כמה שנים, יחד עם דיטלב, דיטלב די מימש את ההבטחה הזאתי, ובשנה שנתיים האחרונות קצת נעלם דיטלב, ובגארד בשנה שנתיים האחרונות הלך ודאך עוד יותר, ובעצם והוא לאחרונה איבד גם כמה חסויות, שזה לא משהו שאנחנו רואים הרבה פעמים, אבל הוא איבד חסות נגיד של קניון ושל רדבול לדעתי.
רדבול, שזה אולי אחת החסויות היותר נחשבות שיש.
כן, וגם בדרך כלל מאוד יציבות גם בדרך כלל. אתה לא רואה שרדבול מושכים את השטיח למישהו מתחת לרגליים, אבל ברגע שבן אדם לא מספק את הסחורה כל כך הרבה זמן, אז כנראה שגם הם יש להם גבול. וגם הוא מדבר המון על קשיים מנטליים. אתה רואה שהבן אדם הוא איש מורכב, ושהוא לא יוצא מאיזה לופ, שהוא לא קשור למשהו פיזיולוגי. למעשה הוא עבר להתאמן לפני שנה אצל הבעל של לאורה פיליפ, שקוראים לו פיליפ, שהוא מאמן מאוד נחשב, וזה לא התחבר ולא הסתדר גם איתו, והוא בעצם עזב אותו. ועכשיו הוא מתאמן לדעתי לבד, אין לו מאמן. ואתה רואה שהאיש הוא לא מוצא את עצמו, וזה מעניין לראות שגם הוא וגם ליאון, שני אנשים שהיו בטופ של הענף, מתמודדים קשיים מנטליים, גם ילה גיינס, שאומנם סיים עכשיו שני בג'ילונג, ונראה טוב, דיבר על זה. נכון. שהיו תקופות שזה, וגם מרטין ון ריל.
נכון.
מרטין ון ריל, עוד בלגי מאוד מאוד חזק, וזה מעניין לראות את זה, כי בסוף, תמיד נראה לנו מהצד, אתה יודע, נגיד מודל פרודנו כזה, שתמיד נראה מהצד, כלום לא מזיז לו, יש לו יכולת מנטלית, כן. ואתה רואה איזה קשיים מנטליים מתמודדים החבר'ה האלה, זה מעניין לראות הלחצים והחסויות והציפיות, ושוב, כמו בהרבה ענפי ספורט אחרים, כמו ב-NBA או זה, פתאום זה על השולחן, ומתחילים לדבר על זה. לא רק נשים, אלא גם גברים. אנחנו יודעים שנשים הרבה פעמים יותר קל להן לדבר על רגשות ועל קשיים וזה, וגברים כולנו קצת בקטע הזה פחות מתקדמים, או בדרך כלל פחות מתקדמים, ויותר קשה לנו גם להודות בדברים, גם לדבר עליהם ולשים אותם על השולחן. וזה מעניין לראות את זה, זה ממש מעניין, ואני ממש מקווה גם בשל ליאון וגם בשל בגארד שזה... שהם יצליחו, כי זה שני ספורטאים שאני מעריך ואוהב, ומעניין אותי לראות לאן זה ילך.
כן, אז זהו, אני רוצה קודם כל להגיד, אני זוכר שאז אתה המלצת לי להקשיב לאיזה פודקאסט עם בגארד, זה בפודקאסט של How They Train, ובעצם זה פודקאסט של איזה שעתיים, שהוא מספר שם על, אתה יודע, בדיוק על כל מה שהתקופה שעברה עליו, חושב שזה מרתק בסוף, אתה יודע, היה לי מאוד מעניין דווקא לשמוע את זה, אז אני כן מאוד ממליץ דווקא להקשיב לזה. ובסוף של דבר אני חושב ש, אתה יודע, אנחנו מדברים על זה כל פודקאסט בערך, אבל זה הרמה, הרמה כל כך עולה. אתה גם רואה שהם כולם עברו להתאמן מלא שעות, מלא 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 שעות. כן. אתה יודע, מעל 30 שעות, שמה, זה שוחק, זה שוחק. תחשוב, אתה גם מתאמן כל כך הרבה שעות, אתה בא בסוף לתחרות, ואתה מקבל בראש מאיזה... אתה יודע, איזה מוטציה, בלומי כזה. ושמע, אתה יודע, אתה השקעת בזה כל כך הרבה, ובסוף אתה פשוט לא מצליח ולא מצליח ולא מצליח. ושוב פעם, להמשיך את גם השגרה של היום-יום, אני מניח, אתה יודע, גם ההתאוששות מכל האימונים האלה, אני מניח, אתה יודע, בסופו של דבר, כל אחד יש את הסביבה שלו, אבל גם מנטלית, אתה כל הזמן עייף לדעתי, ולהתנהל במצב כזה שזה, אתה יודע, לחץ כזה שכל הזמן גם יושב עליך, של כן להתחרות, כן להראות ביצועים, זה בסוף מה שמביא למצבים האלה. ופה דגף אני ממש חושב שדווקא במצבים האלה, חשוב מאוד שתהיה איזה מסגרת עוטפת כזה, שיהיה עוד אנשים סביבך, כי לא יודע, דווקא בגארד כזה, וליאון שוב פעם, אני לא יותר מדי בתוך זה, ולא, אתה יודע, אבל לפחות ממה שאתה יודע, אני ראיתי ונראה לי, שהם יותר טיפוסים מתבודדים כאלה, גם זה נשמע, אתה יודע, ככה מהפודקאסטים בגארד, וכאשר אתה לבד כל הזמן, בלי סביבה תומכת, ועובד כל כך קשה ולא מצליח לאורך זמן, זה לא קל בלי תמיכה. ורק אני חושב על זה, כמו שאמרת, אתה יודע, גם שלקחו לו פתאום את החסויות ככה, שלפו לו את החסויות המאוד נחשבות האלה, לאטלט במדינה שהוא חי בה, שמע, זה כאילו גם, כאילו גם, גם אתה לא מצליח, וגם עכשיו גם לקחו לך הכל, אתה יודע, זה שובר לגמרי, ושמע, זה קשה לראות מהצד, ובאמת, כמו שאנחנו אומרים, התחרות פשוט מטורפת היום. איך אומרים, באנגלית, זה cutthroat, ממש ככה. החזק שורד, אני לא יודע איך להגיד את זה בצורה אחרת.
כן, לגמרי, לגמרי, ותשמע, זה גורם לך עוד יותר להעריך את בלומנפלד, ואתה יודע, את איידן ויילד, ואת טיילור ניב, ואתה יודע, כל החבר'ה האלה, שהם עומדים בכל הלחצים האלה, ומתמודדים, ואתה יודע, מדי פעם נכשלים, ומצליחים, ונכשלים, ומצליחים, ממשיכים, ונפצעים, ואתה יודע, זה ראוי להערכה, ממש.
כן, כן. זהו, שמע, כמו שאמרת, אני מאוד מקווה לראות גם את ליאון. אגב, הליאון, אתה יודע, זה סוס שלא הייתי שורף מוקדם מדי, ודווקא פה אני חושב שכמו שאמרת, גם אנחנו יודעים שבחצאים הוא פחות טוב, ווואלה, יש מצב שעוד נראה פה ביצועים יותר טובים בהמשך העונה. בוא נזכור שבקון הפעם קודמת הוא רחב כמעט לבד כל, אתה יודע, כל הרכיבה, שזה גם לא משהו פשוט. ורץ מדהים.
ובעיניי הוא לא הרוכב הכי חזק, הוא הרוכב הכי מהיר.
כן.
אם עכשיו היה מרוץ אופניים נגש, הוא לא רוכב את הבתים הכי גבוהים, אבל הוא יושב מדהים. יש לו CDA
נכון.
יוצא נכון. דופן, הבן אדם יושב על האופניים 180 קילומטר בתנוחה בלתי אפשרית, ופשוט רוכב ממש מהר.
ממש, ממש. גם זה ממש נראה יפה מהצד. כן. לגבי בגארד, שמע, הייתי רוצה להיות אופטימי, כרגע אני רק יודע, אחרי ששמעתי את כל הסיפור, אני מקווה רק שהוא יוכל לחזור להתאמן בכיף, ובואו נראה מאיפה זה ממשיך כבר משם. כרגע הרמה כל כך גבוהה, שפשוט קשה לי לראות מישהו חוזר ומתברג לתוך זה, להיות בטופ. אבל כן. הלוואי. טוב, אז אולי בואו נעבור לנושא האחרון בפודקאסט. TUE. בואו נסביר מה זה, ומה הרעש סביב זה לאחרונה.
שורה התחתונה זה ראשי תיבות, שהמשמעות שלהם בעברית זה אישור להשתמש בחומרים שנמצאים ברשימת החומרים האסורים, בגלל בעיה רפואית ובקשה להחרגה, אוקיי? אנחנו תמיד צוחקים, אבל הדוגמאות שאנחנו מכירים זה בזמנו אמרו שאנשים שסבלו מקרחת, מהתקרחות כאילו, גברים. אנחנו יודעים שיש דברים שקשורים לאסטמה, למשל, כן, מהמקרים המפורסמים. ואנחנו יודעים שאולי דברים שקשורים לטיפולי פוריות כאלה ואחרים, או אתה יודע, דברים מהסוג הזה. אולי אפילו בעיות קשב וריכוז, כי אנחנו יודעים שיש חומרים שקשורים בטיפול בבעיות קשב וריכוז, שגם הם נמצאים ברשימת החומרים האסורים, כי הם ממריצים. וזה נושא סופר 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 מסובך ומורכב.
ורגיש.
ורגיש. במקרים מסוימים הוא גם רגיש, כן. למה? קודם כל יש סודיות רפואית. אז אתה יודע, אם בן אדם עכשיו ביקש אישור להשתמש במשהו וקיבל, אף אחד לא יודע. אוקיי? וזה פתח להמון דברים מאוד בעייתיים, כי יש לך בן אדם בעיה רפואית אמיתית, נניח שתמיד הייתה לו. והוא כל השנים, שהוא היה ילד ונער ובוגר, והוא משתמש באיזשהו חומר, למשל נגיד שקשור לטיפול באסטמה. אוקיי? במשף. וואלה, אתה יודע, הוא מגיל צעיר משתמש בזה, ואתה יודע, זה בעיה שהייתה לו אולי אפילו לפני שהוא היה ספורטאי, ואז אתה אומר, אוקיי, אני לא יכול עכשיו להגיד, אוקיי, בגלל שאתה ספורטאי אליט, אז אני לא מרשה לך להשתמש במשף הזה, עם החומר, במינון כזה או אחר. ויש לך בין איזו אישה, שדברים שקשורים, נגיד, בטיפולי פוריות, או דברים כאלה, ו... יש לך מקרים באמת מורכבים, ממש מורכבים, שבעצם למנוע ממישהו להשתמש בחומר שחשוב לבריאות שלו, בגלל שהוא ספורטאי אליט, זה באמת בעייתי, אולי על גבול הלא אתי, לא מוסרי, לא לגיטימי, לא יודע איך לקרוא לזה. ומהצד שני, יש גם הרבה ניצול של הפרצה הזאת, אוקיי? אנחנו יודעים שבקבוצות פרו-טור אופניים בעבר, היו רופאים שהקבוצות העסיקו, שחלק מהתפקיד שלהם היה בדיוק זה.
לרשום מרשמים.
לרשום מרשמים, אוקיי? מאוד קל לעשות איזו בדיקה, לכאורה מוכיחה שהספורטאי צריך איזשהו חומר שהוא חומר אסור, לתת לו את החומר הזה, וגם הוא יתפס עם החומר הזה, זה בסדר, כי אתה יודע, הוא חורג, הוא קיבל אישור, ואז מאוד בעייתי. זה, יש פה אפשרות לניצול מאוד בעייתי. ובעצם מה שקרה עכשיו, הסתבר שבטריאטלון יש כמות, אצל המקצוענים, כמות TOE חריגה.
לא מבוטלת.
לא מבוטלת, אוקיי? ואז בעצם מי שהעלה את כל הסיפור הזה זה סם ליידלו, שהוא אלוף העולם לשעבר, באיש ברזל. והוא העלה את זה ואמר, חבר'ה, אנחנו צריכים לעשות עם זה משהו. אנחנו מתחרים נגד מתחרים שנהנים מיתרון בלתי ספורטיבי, לא הוגן. אנחנו צריכים שכולם יפרסמו את כל האישורים שלהם. לפחות שנדע מי מקבל איזה טיפול, איזה חומר, שנדע מול מה אנחנו מתמודדים. כמובן שזו בקשה קצת פופוליסטית, לא הגיונית, לא לגיטימית, כי אם יש לבן אדם איזושהי בעיה שקשורה, לא יודע, בנושאים רגישים כאלה ואחרים, הוא בטח לא ישמח.
סתם נגיד תפקוד מיני או משהו כזה, לא יודע, כן. ניתן דוגמה כזאת. כן?
כן.
אז זה לא נעים. אתה לא רוצה שזה יפורסם. אבל כן, בסופו של דבר, אם זה גם משהו שמשבר את הביצועים, גם בספורט, אז זה בעיה, כן?
בעיה,
אז,
בעיה.
באמת, שמע, אני לא רואה איך יוצאים משהו כזה. אני לא רואה איך משפטית מישהו באמת מאשר משהו כזה.
כן.
אבל אני כן רואה איך, אתה יודע, אם מספיק אנשים באים, אתה יודע, ואומרים, הנה, זה הטיוי שלי, זה למה... אני, יש לי את האישור הזה. אתה יודע, אנשים מתחילים לבוא אחד-אחד ככה ולפרסם, עצמאית. אז, אתה יודע, כן מופעל פה איזה לחץ כזה גם על הרבה אחרים, ואז, אתה יודע, פתאום מתחילים, אם הם לא רוצים לפרסם, יתחילו לשאל בעצם שאלות כאן. למה הוא לא רוצה לפרסם? אז זהו, זה הקטע שלפעמים, אתה יודע, זה בטפעמים יהיה מוצדק. ואז כביכול זה יהפוך בן אדם לחשוד. אז באמת, אני לא יודע מה אני חושב על זה.
אתה יודע מה מטריד אותי? שיש גם הרבה חובבנים שמשתמשים בחומרים אסורים.
טוב, זה אנחנו יודעים.
וקיבלו אישורים, ואנחנו יודעים שגם אצל חובבנים פתאום, בוא נגיד, הרבה אנשים יהיו אסמטיים, אוקיי? ושוב, זה חלילה לא... לפגוע באף אחד שהוא אסמטי, לא להאשים, וזה ברור שיש אנשים שהם אסמטיים ברמות כאלה ואחרות, ואתה יודע, אין פה הכללה. אבל אנחנו יודעים שהרבה ספורטאי סיבולת חובבנים מצאו פרצה שקשורה במשפים, ואתה יודע, כל מיני חומרים שאתה יכול לקבל דרך המשפים. זה די קל לשכנע איזה רופא שאתה מספיק אסמטי, כדי שייתן לך מרשם.
נכון.
כנראה, אוקיי? ואני חושב שגם פה יש בעיה, ואתה יודע, ברמה האישית, אני אומר לך, אותי זה הרבה יותר מטריד ומעצבן, כי אני רוצה להתחרות נגד אנשים שהם נקיים, או שבאמת מקבלים איזושהי החרגה שהיא מוצדקת והיא הגיונית וזה, והיא לא לאיזשהו ניצול שקשור בתחרויות וספורט וזה.
אז שמע, בשביל זה, אני חושב, זה רק בדיקות, רק בדיקות, שתמיד אנחנו מדברים על זה, אבל אני רוצה גם לראות את הבדיקות האלה גם מחוץ לתחרות, לא רק לבדוק את המנצחים, וגם לעשות בדיקות בקבוצות גיל, כמו שעשו כאן בתחרות גדולות גם בעבר. כן, שמע, בסוף אנשים משקיעים כל כך הרבה זמן, אתה יודע, בספורט הזה, כל כך הרבה מאמצים, וזה מבאס להפסיד למישהו שאתה יודע, בוא נגיד ככה, הביא את היתרון הזה בצורה לא חוקית.
לגמרי.
זהו, תשמע, אנחנו עוד נעקוב אחרי זה, ואנחנו תמיד כאן, אתה יודע, גם מדברים על הנושא הזה של כל החומרים האסורים. אני חושב שאנחנו מבטיחים לא לעזוב את זה, לפחות אתה יודע, להעלות את המודעות לזה, שזה משהו שמאוד חשוב. כי גם אני אגיד, אתה יודע, גם אפילו בפייסבוק, אתה יודע, לפעמים אני שולח לכם, יש כל מיני פורומים כאלה, או כל מיני ספורטאים, אתה יודע, מחפשים גם שם, כל מיני חומרים מיוחדים. בסופו של דבר, אתה יודע, קל להשיג יחסית חומרים, רק צריך לדעת מה להשיג. אבל כן, זה, אתה יודע, זה מגוחך בסוף, אבל בסוף, כמו שאמרת, זה גם מעצבן. אז אנחנו נעקוב אחרי זה ונלחץ, נמשיך ללחוץ על אנשים שצריך לגבי זה. זהו. אחלה. טוב, אז אני מאוד מקווה שאת הפודקאסט הבא אנחנו נעשה כבר, אתה יודע, בשגרה הרגילה. אנחנו בדרך כלל מנסים להוציא פודקאסט כל 3 שבועות. כמו שאמרת, כרגע, בעיקר בגללי, לא הצלחנו להיפגש. זה סופר סופר גגע לחוץ לי, גם עבודה, גם ילדים. זהו, נקווה שזה ייגמר, ותודה, נוכל לשבת בכיף אצלך, על תה.
לגמרי.
ונקליט כמו
שצריך. במהרה בימינו, מה שנקרא.
בדיוק, בדיוק. טוב, אז אם למישהו יש שאלות, אז כמובן אתם תמיד מוזמנים לשלוח לנו, אנחנו זמינים כל הפלטפורמות שהפודקאסט יוצא בהן, וזהו, עד הפרק הבא.